שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי. הדף היומי היום הוא במסכת נדרים בדף פ"ה, ואנחנו מתחילים בתחילתו של דף פ"ה ובשורה האחרונה בעמוד שלפניו. אבל קודם נזכיר לעצמנו מה מהלכה של הסוגיה והיכן אנחנו נמצאים. מצאנו בדברי המשנה סתירה, והסתירה הייתה שמחד ראינו כאשר אדם בא ואומר קונם כהנים לוויים נהנים לי, זאת אומרת אני אוסר את הכהנים והלוויים בהנאה, יתלו על כורחו, הם יכולים לקחת ממנו, זה לא שלו והם לא נהנים ממנו. לעומת זאת, ברגע שהוא בא ומציין באופן ספציפי כהנים אלו ולוויים אלו נהנים לי, יתלו אחרים. אז במקרה כזה, כאשר הוא בא ומציין דווקא כהנים ולוויים ספציפיים להם אסור לאכול, רק כהנים ולוויים אחרים יוכלו לקחת, סימן שהנה כן הם נהנים, כן יש טובת הנאה ממון. זאת אומרת, העובדה שיש לו את היכול לתת זה כאילו שלו, וממילא כשהם לוקחים ממנו הם עוברים על הנדר. אז הנה לנו סתירה. רצתה הגמרא ליישב שבאמת יש מחלוקת בשאלה הזאת בין רבי לבין רבי יוסי בר ביהודה בשאלה האם טובת הנאה ממון אם לאו. איפה אנחנו רואים את זה? בברייתא כתוב הגונב תבלו של חברו ואכלו. אדם גנב מהחבר שלו פירות תבל והוא אכל אותם, כמה עכשיו הוא צריך לשלם? אז רבי סובר שהוא משלם לו דמי טבלו, את כל מה שגנב, לא רק את החולין שבתוך זה, גם את התרומות ומעשרות שבתוך הטבל הזה. אגב, מאיר הרן הכוונה היא לא את עלותם הממשית, אלא את טובת הנאה שיש לו בחלק הזה. לעומת זאת, רבי יוסי אומר לא, הוא משלם רק את דמי החולין. הסבורה הגמרא להעמיד, מי לב בהקה מפלגי, והנה עכשיו אנחנו בראשו של העמוד של דף פ"ה עמוד א', רבי סבר טובת הנאה ממון, ולכן הגנב משלם לא רק על החולין, גם על התרומות ומעשרות, את עלות טובת הנאה. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר טובת הנאה אינה ממון, כיוון שאינה ממון, אז הוא לא צריך לשלם רק על החולין. וממילא הסתירה במשנה היא בעצם שחד זה רבי וחד זה רבי יוסי ברבי יהודה. אומרת, לא, מה פתאום אתה מפרש כך את הברייתא? לכולי אלמא טובת הנאה אינה ממון, אלא הכה במתנות שלא הורמו כר מפלגי. זאת אומרת, הסיבה שפה או נקודת המחלוקת שלהם היא אחרת. אין, האם מתנות שלא הורמו, אלו בתוך החולין הללו, עדיין לא הפרישו את התרומות ומעשרות. וממילא רבי סובר, כיוון שלא הורמו, הבלו כחולין. כי הוא סבר שלא הורמו דמיוס, מה יש לך עכשיו? חולין. חולין, אז צריך לשלם על הכל. רבי יוסי סבר, כמי שהורמו דמיים, איש שאומרו, אז ממילא בתרומות אין לו בהם כלום, כי טובת הנאה היא לא ממון. אז ממילא הוא משלם רק את דמי החולין. באה הגמרא ושואלת, והיא טובת הנאה אינה ממון, מה לי הורמו, מה לי לא הורמו? מה אכפת לי אם זה הורמו? או לא הורמו, הרי טובת הנאה איננו ממון, אז גם אם אני אומר לא הורמו, אז מה מעורב פה? תרומה ומעשר, אבל אין לו בהם שום בעלות, אין לו שום שייכות. ויותר מזה, המפרש, המכונה רש"י, מוסיף דו, לא מפסיד לב לא מידי. מה, בזה שאני אכלתי לך את התרומות האלה, הפסדתי לך מישהו, הרי בן ככה, היית נותן את זה לכהן, אז גם אם אין טובת, אז מה זה משנה? בכל מקרה, אני לא צריך לשלם לך. גם אם לא הורמו. לכן אומרת הגמרא הסבר אחר, להיינו טעמא דרבי, טעמו של רבי הוא בעצם כזה, שבאמת טובת הנאה איננה ממון, אז למה באמת צריך לשלם? אין, צריך לשלם גם את התרומה, הרי לכאורה טובת הנאה איננה ממון, הוא צריך לשלם רק את החולין. כנסו הרבנן לגנב, כי איך ידע לו לגנוב? זו שיטתו של רבי. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, כנסו הרבנן הפוך לבעל הבית, כי היא חדלו לי שטיב לי. מה חיכית? מה אתה משאיר פירות לא מאוסרים? מיד שאתה כותב, תאסר את זה. אגב, הרן עוסק בשאלה, למה צריך להגיד את הסברה הזאת של כנס לבעל הבית? אם אני בא ואומר, טובת הנאה היא לא ממון, אז מי אלה לא צריך לשלם על התרומות ומעשרות, אז ממילא צריך להסביר אבל את טעמו של רבי. למה הוא אומר שכן צריך? כי הוא אומר, כנסו את הגנב, ורבי יוסי בר ביודה אומר סובה שלא צריך לקנוס, אז למה צריך לומר סברה לקנוס ההפך? אומר הר"ן שאנחנו מתלבטים, לא חותכים בצורה חד משמעית, אם טובת הנאה ממון? או איננה ממון. אז ממילא אנחנו אומרים לשני הצדדים, יכול להיות שטובת הנאה איננה ממון, ואז קשה לנו למה רבי אומר צריך לשלם, קנס לגנב, או יכול להיות שזה הפוך, שטובת הנאה היא כן ממון, אם טובת הנאה היא כן ממון, אז למה בעצם שבעל הבית לא יקבל תשלום גם על התרומות ומעשרות? זה קנס, שהגנב לא ישלם כדי שלא ישעה תרומות ומעשרות. על כל פנים, אני כבר לא יכול לומר שהסתירה בתוך המשנה תלויה במחלוקת רבי ורבי יהודה, כי אין לי הוכחה שרבי ורבי יהודה נחלקו בשאלה אם טובת הנאה ממון אם לאו. אז לכן צריך תירוץ אחר. אומרת הגמרא, רב אמר, הסברה היא כזאת, שני תרומה, דהיינו תמה, דהיתלו על כורחו. זאת אומרת שהכהנים יכולים לקחת, משום דתרומה לא חזיה אלא לכהנים, וכיוון דקעתי למיסר עליו, שוויה אפרה באלמה. זאת אומרת, באמת טובת הנאה עם המון, ולכן באמת בסיפה, ברגע שאומר, קונם כהלים אלו ולוויים, אחרים יכולים לקחת, אבל הם לא יכולים לקחת. הנדר חל, כיוון שזה יהיה טובת הנאה ממון. אז אם ככה, למה במקרה שאומר לכל הכהנים, שם יקחו בעל כורחו? כי מה יש לו טובת הנאה? יש לו טובת הנאה לתת, להחליט למי הוא נתן. אבל אם הוא עושה את זה על כל הכהנים, אין לו כבר למי לתת. אם אין לו כבר למי לתת, אז זה כבר אפרד באלמה, אז כבר אין לו בזה בעלות. אם אין לו בזה בעלות, אז ממילא הם יכולים לקחת. ממשיכה המשנה ועוסקת במקרה נוסף, קונם שאיני עושה על פי אבא, זאת אומרת אני לא אעשה מלאכה בשביל אבא שלי, או על פי אביך, או אני לא אעשה מלאכה בשביל אבא שלך, או על פי אחי, או על פי אחיך, וכל המקרים הללו אינו יכול להפר, הבא לא יכול להפר, ולמה? אילו לא נדרי עינוי נפש, ולא דברים שבינו לבינה, מה הבעיה? נדר נוסף עכשיו, כשיש בבעיה, בנדר בעייתיות אחרת, איני עושה על פיך, אני לא אעשה לך מלאכה, אינו צריך להפר, זאת שאתה נקמה, למה לא צריך להפר? כי אלוהים משועבדת למעשה ידיה, וממילא איך היא יכולה להפקיע את השיעבוד, זה שלא בעצם איך היא יכולה לאסור את מעשה ידיה עליו. רבי עקיבא אומר יפר, למה? שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, שמה היא תעשה יותר ממה שהיא צריכה לעשות לו, היינו משקל 5 סלעים לשבוע, וזה כבר לא שייך לו, זה שייך לה, וממילא הוא צריך להפר בשביל העדפה הזאת. רבי יוחנן בן נורי אומר, לא, יש סברה אחרת. יפר שמה יגרשנה ותהי אסורה עליו. זאת אומרת, באמת עכשיו מה שהיא משועבדת מעשי ידיה, וגם בעודף, היא משועבדת לו, אז לכאורה הנדר עכשיו לא חל. אבל אם הוא יגרש אותה, ואז באמת הנדר יחול אז, זה נדר שלא חל עכשיו, הוא יחול אחר כך, ואז היא תהיה אסורה. היא לא תוכל לשוב ולהינשא לו. מדוע? כיוון שכל המלאכות היא אסורה לו. מה, אפשר באמת שהוא לא ינה מאיזה מלאכה קטנה שהיא עושה? כן, אלה 3 הדעות במשנה. בהגמרה הוא פוסק את הלכה מר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שראינו הלכה היא שהבעל יפר אכן את הנדר. אומרת הגמרא, למי מרדק סבר שמואל, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אגב, הגמרא משווה בין מקדיש לבין נודר, כי קונם, זאת אומרת, יש זיקה בין שני הדברים. אז ממילא אומרת הגמרא, אם שמואל סובר שאדם יכול לדור נדר, ותחולתו של הנדר תחול מאוחר יותר, זה כמו להקדיש דבר שלא בא לעולם, שיותר כבר הוא מיני, ולא אישה שזה סתירה. במה? מקדיש, המקדיש מעשה ידי אשתו. אם אמר בא ואדם אומר, אני מקדיש לגבוה להקדש, מה שתעשה אשתי? הרי זו עושה ואוכלת, אין שום בעיה, היא יכולה לאכול וזה לא יהיה הקדש. למה זה לא יהיה הקדש? אז הגמרא בכתובות הסבירה, ראינו את זה בזמנו, שכיבה שהיא יכולה לומר, איני נזונת ואיני נושא. וממילא, זה שלה. אם זה שלה, אז ממילא ההקדש לא חל. אין כיוון שזה לא שלו. אז לכן במקרה כזה תאכל. והמותר, כן? זאת אומרת, אבל אם הוא הקדיש את המותר יותר מאשר הבסיס, רבי מאיר אומר הקדש, כן? כיוון שרבי מאיר אומר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. רבי יוחנן בן הסנדלר אומר חולין, זה לא יהיה הקדש אפילו כשירש אותה אחר כך. למה? כיוון שאדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן מהסנדלר, אלמה, אין אדם מקדיש דבר שלא לעולם. אז הנה לנו סתירה אצלנו בפסקו של שמואל שאומר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, לכאורה אנחנו רואים שאדם מקדיש דבר שלא לעולם, דרך נדר. ואילו בפסק אחר אנחנו רואים שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. עכשיו לכאורה יש תירוץ שיכול הייתי לתרץ, וכי תימה, כי כאמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אצלנו כאשר אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הוא לא התכוון באופן טוטלי בגלל שמה יגרשנה, אלא התכוון על העדפה כאמר. זאת אומרת, בשאלה האם העדפה היא, וזה נחלקו רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא, אם העדפה היא שלה או של הבעל, בזה הוא אמר לא צריך שמה תעדיף, כי העדפה שייכת לבעל ולא לאישה. אבל שמה יגרשנה, בזה הוא לא פוסק כמו. אם כן אומרת הגמרא, למה הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה, בסוגיה הזאת של העדפה, אבל לא בסוגיה שמה שיהיה כגרשנה. הנה מי הלכה כתנא קמא, שגם שהדועה לא צריך להפר את הנדר. או הנה מי אין הלכה כרבי עקיבא. אבל אם הוא סתם אמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, משמע גם לגבי הקביעה העתידית, אז איך נתרץ? אלא אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, הסיבה היא אחרת. אתה משווה בין שני שדות הלכתיים שונים שיש הבדל ביניהם. שני קונמות, בנדר אכן סובר שמואל שאפשר לעשות פעולה שתחולתה תהיה עתידית, וזה שונה מהקדש, שזה דבר אחר. למה? בקונמות הועיל ואדם אוסר פירות חברו עליו, אני יכול לאסור את הפירות של חברי עליי, למרות שהפירות הללו אין לי לגביהם שום זכות, הם כמו דבר שלא בא לעולם, זה לא בא לרשותי, ובכל זאת אני יכול לאסור את זה עליי. וממילא אוסר נמי דבר שלא בא לעולם, כשם שאני יכול לאסור דבר שלא בא לרשותי, ככה אני יכול לאסור דבר שלא בא לעולם. לעומת זאת בהקדש אין דבר כזה, אני לא יכול להקדיש דבר של מישהו אחר, וממילא אני גם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר לאביי, זאת אומרת, אתה באמת צודק שפירות חברו הם כדבר שלא בא לעולם, ולמרות זאת הוא יכול לאסור, וזה שונה מהקדש, אבל פה אתה לא יכול לומר את זה. אתה לא יכול לומר שבגלל זה היא יכולה לאסור על בעלה דבר שעדיין לא בא לעולם. למה? בשלמה אדם אוסר פירות חברו עליו, שהרי אדם אוסר פירות על חברו, יש פה הדדיות, יש פה שוויון. כמו שאני אוסר את הפירות שלי עליך, אני יכול לאסור את הפירות שלך עליי, למרות שזה כאילו דבר שלא בא לעולם. אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו? האם כאשר יש את שני הגורמים הללו, זה גם לא בא לעולם וזה גם לא שלי? שאין אדם אוסר פירות חברו על חברו, אני לא יכול לעשות את זה כששני הדברים ביחד. אז אם כן, אז איך זה יעזור פה? למה אפשר באמת? למה אומר שמואל שבאמת הלכה כרבי יוחנן בן נורי, כיוון שאני יכול לאסור דבר עתידי כאשר שני החסרונות? אלא אומרת הגמרא, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, מה שרבי יוחנן בן נורי אמר שנדר אוסר לך שתתגרש, זה במקרה מסוים, שאומרת, יקדשו ידיי לאוסיהם. אומר לי, ידיים ייתנו בעולם, זה לא דבר שלא בא לעולם. הידיים נמצאים עכשיו בעולם, לכן, למרות שבדרך כלל אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם, פה הנדר של החל וטעון הפרה. שואלת הגמרא, וכי אמרה, הכי קדש? האם זה קדוש במשבדן ידי לבעל? הרי הידיים שלה הם מה? הם משועבדות לו. אז איך היא, אז ממילא, איך יכול להיות שזה יהיה קדוש? הרי היא לא יכולה להקדיש. אומרת הגמרא, מדובר דאמרה לכי מגרשה. כאשר אני אתגרש, שואלת הגמרא, השתמיה לא מגרשה, אבל עכשיו עידן לא מגרשה, וממי דחי אמרה, הכי מעניה, וממילא מניין לנו שזה יחול אכן כאשר היא תתגרש. בתשובת הגמרא, בעזרת השם, נראה כבר מחר. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף. נשוב ונהיה עמכם בעזרת השם כאן מחר, באותו מקום ובאותה שעה, ובינתיים בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.